מסכת חולין דף עין ה. יש סוגיה של טומאה שנזכרה בדף הקודם, בדף עין דלת עמוד ב', וראוי שנחזור על עיקר ותמצית הדברים כדי שניכנס לדף הבא. נקדים ונאמר, הטומאה יש בה כמה דרגות. הדרגה החמורה ביותר, אבי אבות הטומאה, שזהו המת עצמו. לאחר מכן יש אב הטומאה, זו הדרגה השנייה. הדרגה השלישית זה ראשון לטומאה, והדרגה הרביעית זה השני לטומאה. יש דרגות נוספות, אבל נתרכז בארבעת הדרגות הללו. עכשיו, כל אדם שנוגע באיזו טומאה, הטומאה של הנוגע היא אחת פחות מהדבר המתמה שבו הוא נגע. ממילא, מי שנוגע באב הטומאה הוא לא אב הטומאה, אלא הוא ראשון לטומאה. מי שנוגע בראשון לטומאה הוא שני לטומאה. עכשיו, יש לך בהמה שקוטה שהיא מקבלת טומאת אוכלים ונגעה בה טומאה. עכשיו, מה מעמדו מבחינת הטומאה של העובר שנמצא בתוך מאה של אותה בהמה? כך שאלו, איבה ילאו, מהו למנות בו ראשון ושני? שאלו, אם יש עובר בין 9 חודשים, שהוא חי במי אימו, לאחר ששחטו אותה, מצאו את העובר. כבר ראינו ששיטת חכמים וכך הלכה, שהוא נקרא בן פקועה ושחיטת אמו מתירה אותו. מה למנות בו ראשון ושני? כלומר, מה היחס בינו לבין האמא שלו? פירושו של דבר, שאם נגעה טומאה באמא שלו, האם תבוא ותאמר שהאמא תהיה ראשון לטומאה והפנימי הוא יהיה שני לטומאה כי הוא נגע באמו? או תאמר לא, מכיוון שהוא כמו אמו ושחיטת אמו מתירתו, גם דרגת הטומאה שלו תהיה אותה דבר. כלומר, אם האמא שלו היא נגעה באב הטומאה, אז גם הוא יהיה ראשון לטומאה, כמו שהאמא שלו ראשון לטומאה. או אתה אומר לא, נכון ששחיטת אמו מתירתו, אבל לגבי טומאה, הרי הוא לא נגע באב הטומאה, הוא לא נעשה ראשון, הוא נגע באמא שלו. אמא שלו נגע באב הטומאה, היא ראשון לטומאה, הוא צריך להיות שני בטומאה. כך זו הייתה השאלה, מה הוא למנות בו ראשון ושני? ועל כך יש מחלוקת. רבי יוחנן אמר מונים בו ראשון ושני. כלומר, באמת הוא ואמא שלו זה שני גופים נפרדים, לכן האמא תהיה ראשון לטומאה והוא יהיה שני לטומאה, כך סובר רבי יוחנן. ואילו רבי שמעון לקיש אומר, אין מונים בו ראשון ושני, היות והוא ואמו אותו דבר. עובדה שהשחיטה של אמא שלו מתירה אותו גם כן, אז גם לגבי טומאה, הטומאה שבה תטמא אמא שלו היא גם הטומאה שלו ממילא. אם אותה בהמה נגעה באב הטומאה, אז הבהמה עצמה היא ראשון לטומאה, וגם העובר שלה הוא ראשון לטומאה, כי הוא כמו אמו, למרות שהוא נמצא בפנים. כך סובר רבי שמעון לקיש. אז רבי יוחנן אומר שהם שני גופים שונים, ולכן מונים באמא ראשון ובבן שני, וריש לקיש אומר לא, הם גוף אחד, לעניין טומאה, כמו לעניין שחיטה. ולכן ברגע שאמו נטמאה בטומאה של ראשון לטומאה, גם הוא טמא בראשון לטומאה. עכשיו, מקשה ריש לקיש, רבי שמעון לקיש, על רבי יוחנן מהמשנה שלמדנו. הרי אנחנו שם אמרנו במשנה, בדף עין ב', עובר שהוציא את היד שלו ושחטו את האמא שלו, ואחר כך חתכו את היד, אז אמרנו שהבשר הזה מגע נבלה. כלומר, הבשר הזה של העובר הוא טמא בטומאה של מגע נבלה, הוא נקרא אב הטומאה. כך סובר רבי מאיר. אבל חכמים אומרים לו שהבשר הזה הוא טמא טומאת מגע טרפה זכותה, ולא נקרא מגע נבלה. ואנחנו גם ראינו בגמרא שההבדל בין נבלה לטרפה, שנבלה מטמאה מדאורייתא, וטרפה זכותה מטמאה רק מדרבנן. עכשיו אומר לו ריש לקיש לרבי יוחנן, בישלמה לדידה דאמינא חד גופה הוא, אני הרי שסברתי שהעובר ואימא שלו הם נחשבים לגוף אחד, ולכן לגבי טומאה אותה טומאה שתהיה לאימא תהיה גם לעובר, האם דעיד קשר בדם הדימה? למה בכלל העובר הזה נתמר צריך להיות מוכשר לקבלת טומאה? מכיוון שהאימא שלו נגעה במשקים של דם, והיא הוכשרה לקבל טומאה, אז יוצא שהדם של השחיטה של אימא שלו, היא גרמה לכך שאימא הוכשרה לקבל טומאה, וגם הוא הוכשר למרות שהוא לא נגע במשקה של אותו אדם. למה? כי העובר כמו גוף אחד עם האימא. אלא לדידך לפי רבי יוחנן, למה העובר הזה בכלל צווה במה התקשר שום משקה לא נגע בו? הרי הדם של השחיטה לא נגע בעובר, זה נגע רק באימא. אומר לו רבי יוחנן רבי שמעון לקיש, בשחיטה הוא כרבי שמעון, נכון. גם העובר הזה הוכשר בשחיטה לקבלת טומאה, ולמרות שבאמת לא יצא דם, כי לפי רבי שמעון אפילו שחיטה מכשירה, גם אם לא יצא דם בכלל. לכן אין מכאן קושייה. עכשיו להפך, רבי יוחנן הוא מקשה על ריש לקיש, רבי יוחנן שהוא סובר שהם שני גופים נפרדים, והטומאה שלהם הם ראשון לאימא ושני, מקשה על ריש לקיש, הוא סובר שיש להם טומאה אחת, כך הוא מקשה. אגב, אני דילגתי שם על שורה, אנחנו אמרנו מקודם שריש לקיש, איך המשיל את זה? ריש לקיש אמר שאין מונים בו ראשון ושני, למה? כי זה נעשה כאגוז, זה מתקשקש בקליפתו. כלומר, אגוז וקליפה זה דבר אחד, כך גם העובר ואימו זה כדבר אחד. על כל פנים, מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש מהברייתא שאומרת ככה, איתי רבי יוחנן לריש לקיש. ראינו בברייתא כזה דבר. אם יש עובר בן 9 חודשים שנמצא במי אמו, ואמרנו שכששחטו אותה הוא הותר, הוא כבר מותר. אז העובר הזה הוא בן תקועה, היה בן 9 חודשים חי באמו, שחטו את אמו, שחיטת אמו, מתיר אותו, לא צריך לשחוט אותו. עכשיו תראו דבר מעניין. והוא עבר בנהר, אותו עובר, הוא הוכשר לקבל טומאה. כלומר, העובר הזה שעבר בנהר, מהנהר הכשיר אותו לקבלת הטומאה, ולכן אם הוא הולך אחר כך לבית הקברות, הוא נטמע. למה הוא צריך לעבור בנהר כדי להתאמן? אומר רבי יוחנן, בשלמה לדידי, דאמרינן תריגוף אינינו, אני שאני סובר, שהעובר זה דבר אחד, אימא שלו זה גוף אחר, משום מה היא הוכשר אם לא, הוכשר לא. לכן דווקא כשהוא עבר בנהר, והוא נגע בנהר, אז הוכשר קבלת טומאה, אבל אם לא, הוא לא היה מוכשר, למה? כי הוא לא הוכשר לקבל טומאה, גם לא שחיטה של אימא שלו. אלא אומר רבי יוחנן ריש לקיש, אלא לדידר דאמר תחת גופה הוא, אם העובר הוא כמו אימא שלו, למה הוא צריך לעבור בנהר? הרי לשיטתך התקשר בדם מדימה, הוא הוכשר לקבלת דם בשחיטת אימו. עונה הגמרא, בשחיטה יבשת דלא כרבי שמעון. אז בדיוק הפוך עונה. פה מדובר בשחיטה יבשה, שלא יצא מן הדם, קורה לפעמים למשל, שעושים ברית מילה ולא יוצא דם, שחטו ולא יצא דם. אז מדובר בשחיטה יבשתה, וזה לא כמו רבי שמעון שסובר שהשחיטה מכשירה, אלא כמו דעת חכמים שסוברים שהשחיטה מכשירה, גם בתנאי שיצא דם. עכשיו, אומרת הגמרא, בכלל הברייתא הזאת, מה שאנחנו אמרנו, שבן תקועה למרות שהוא חי, כשהוא עבר בנהר הוא מקבל טומאת אוכלים, וזו בכלל שאלה, מה פתאום עובר חי יקבל טומאה? אומרת הגמרא, מה ניתנה, מי זה שאמר שבן תקועה זה מקבל טומאה כשהוא חי? ולכן מה, אם הוא עבר בנהר הוא כשל לקבל טומאה, וכשאלה רבי כבר נדמה, אמר רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי, רבי יוסי הגלילי סובר שגם בחיים הוא יכול לקבל טומאה. דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי יוסי הגלילי, הוא אומר לו אם יש בן תקועה אפילו שהוא חי, לא מת, בן תקועה שהוא חי, מטמא טומאת אוכלים, כלומר אם הוא נגע בטומאה הוא נהיה טמא בטומאת אוכלים, הרי הוא מותר באכילה, לא צריכים לשחוט אותו. ומה? וצריך אשר, כלומר הוא צריך אשר לקבל טומאה, לא מספיק שחיטת אמו, אלא הוא צריך שיגע בו משקה אחד משבעת המשקים ליד שח אדם על מנת שהוא יקבל טומאה. וכך אומר רבי שמעון בן אלעזר משום רבי יוסי הגלילי, ואילו בחכמים אומרים באמת שבן תקועה אף פעם אינו מקבל טומאת אוכלים, למה? מפני שהוא חי, וכל שהוא חי אינו מטמא טומאת אוכלים. כלומר, מכיוון שהוא חי אין בו בכלל את כל הדין הזה של טומאת אוכלים, אז נמצא שלמעשה הדבר הזה עצמו שנוי במחלוקת בין רב יוסי הגלילי לבין החכמים, פני שחכמים אינם מסכימים עם הדין הזה כרב יוסי הגלילי באותו הדבר. אני אקרא פה את ההלכה לגבי כל שהוא חי, אומר הרמב״ם, וכך נפסק הלכה כמו חכמים בהלכות טומאת אוכלים בפרק ב' בהלכה ו'. כל האוכלים שהן מבעלי חיים אינם מקבלים טומאה עד שימותו. שימו לב, שאחד בהמה החיה והעוף, אף על פי שעדיין מפרקסים, מקבלים טומאה כשהוא שחט אותם, ודגים מהמתיים מקבלים טומאה מי שימותו. והרמב״ם עוד ממשיך, דרך אגב זה אחד הדברים המבדילים בין האדם לבין הבהמה, אדם ובהמה, לכל אחד יש את ההגדרה השונה. אדם בחיותו יכול לקבל טומאה, בהמה רק במיטתה. יש בכוזרי עניין שכל הגדול מחברו גם יכול להיות טמא יותר מחברו, וזה אחד ההבדלים בין אדם לבין בהמה. עכשיו באמת יש עוד דבר, ואז דרבי יוחנן לטעמי, דאמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי ובית שמאי אמרו דבר אחד. כלומר באמת רבי יוסי הגלילי השיטה שלו היא, מכיוון שבן פקועה מותר לאכול אותו בלי שחיטה, הוא נחשב כמו אוכלים, ולכן הוא יכול לקבל טומאה גם מחיים. ורבי יוסי הגלילי הזה, כמו שרבי יוחנן אמר שזה שיטתו, הוא גם סובר כמו בית שמאי באותו עניין. איפה מצאינו שבית שמאי סוברים שהוא בר חי שאינו צריך שחיטה, למשל בן פקועה שלא צריך לשחוט לו, איפה מצאינו שהוא יכול לקבל טומאה למרות שהוא חי? אז רבי יוסי הגלילי אמרן, מה שאמרנו, שבן פקועה מקבל טומאה למרות שהוא חי. איפה למדנו לגבי בית שמאי? לא לגבי בהמה, לגבי דגים. בית שמאי דתנן, יש משנה באוקסין, דגים מתי מקבלים טומאה? בית שמאי אומרים מי שיצודו, ובית הלל אומרים מי שימותו. רבי עקיבא אומר משעה שאינן יכולים לחיות עוד. כלומר יש פה עכשיו שלוש דעות. מתי דגים יש להם שם של אוכל והאוכל מקבל טומאה מכל מאכל אשר יאכל? מתי זה נחשב אוכל? הרי הדגים לא צריכים שחיטה. באים בית שמאי והם אומרים מי שיצודו. כלומר ברגע שאתה שלית אותם מהמים וצדת אותם, אז כבר הם הוכשרו לקבל טומאה, הם נקראים אוכל, הוא כבר לא נמצא במים. בית הלל אומרים לא, מי שימותו. אתה יכול לקחת קרפיון, לשים אותו בחוץ, לא בתוך מים, יכול לחיות לך אולי עוד חצי שעה. רק שימותו, אם הוא חי עדיין מפרפר, לא, הוא לא מקבל טומאה. ורבי עקיבא אומר, משעה שאין יכולים עוד. כלומר, משעה שהם יצאו מהמים ולא יכולים עוד לחיות. לכאורה מה ביניו? מה ההבדל בין בית הלל שאומרים משימותו לבין רבי עקיבא משעה שאינם יכולים לחיות עוד? מה ההבדל בין משימותו לשאינם יכולים עוד לחיות? לכאורה זה זמן דומה. אמר רבי יוחנן, דג מקרטע איכא ביניו. כלומר מה יהיה בדג שהוא מפרפר כגון שיבש בו כסלע ובין ספריו דתו לא חי? כלומר לא יחיה עוד. אז הכוונה היא שכשהוציאו אותו במים, אז הוא לא יוכל לחיות אפילו אם יחזירו אותו למים. לכן לפי רבי עקיבא הוא נטמע, אבל לפי בית הלל לא נטמע, עד שהוא ממש ימות. יש בו עדיין חיות, מקרטע, עדיין הוא לא מקבל את הטומאה. פה נראה כך, נפסקה הלכה באמת כמו בית הלל. נראה את זה פה ברמב״ם. אותו הרמב״ם בפרק ב' מלכות טומאת אוכלים בהלכה ו' מביא שם בהמשך שלגבי הדגים, דגים מתי מקבלים טומאה? מי שימותו. אז ממש כמו חכמים, לא כמו רבי עקיבא, לא כמו בית שמאי מי שיתנו, לא כמו רבי עקיבא גם בשעה שהם קרטעים, אלא ממש כשהם מתים ממש המיטה שלהם, אז הם מוכשרים לקבל טומאה. עכשיו, שואלת פה עכשיו הגמרא, עוד שאלה. באי רב חילדה, מכיוון שקיבלנו טומאה של דגים, אנחנו עדיין בעניין. נולדו בדגים סימני טרפה, מהו? רבי עקיבא אומר, שהדג משעה שהוא לא יכול לחיות, נחשב כמת לגבי טומאת אוכלים, והסברנו, שהוא מקרטע, שהוא קיבל שם את אותם יבש בו כסלע, או נקבו מעל, כמו שאומר פה רשי. אז פה השאלה היא כזאת של רב קידה, הוא שואל עליה בדי רבי עקיבא. מה להם נולדו בדגים? סימני טרפה. כלומר, יש מקרים מסוימים שיש סימנים בבהמה שאם נקבו בני המעיים, אז סימנים כאלה שמתמאים בהמה, מהו לגבי דגים? האם הדגים האלה הם נחשבים כמתים והם מקבלים טומאה או לא? כלומר, משהו מוגדר בבהמה כסימני טרפה, מה לי אם אני מוצא את זה בדגים לגבי טומאה, זה נחשב כמו מת או לא? ואומרת הגמרא, השאלה היא לי בדכל הדעות. טיבה אילך השאלה נשאלת גם למאן דאמר טרפה חיה, וטיבה אילך למאן דאמר טרפה אינה חיה. כלומר, בין מי שסובר שבהמה טרפה יכולה לחיות, ובין מי שסובר שבהמה טרפה לא יכולה לחיות, בכל מקרה, גם לזה וגם לזה, יש פה את הספק מה יהיה בדגים שנולדו בהם סימני טרפה. למשל, בני המעיים שלהם נפגעו, מה הגדר שלהם לגבי העניין של טומאה. והגמרא מפרטת. טיבאי, למאן דאמר טרפה חיה, תשאל מה, אולי בדגים זה לא חי, למה? כי בהמה, זה לפי שחיותה. בהמה זה דבר גדול, יש לה כוח חיות, היא לא מתה מיד. אבל דגים זה לא נפיש חיותה, היא לא. הם לא יכולים כשהם טרפים, הם מיד מתים. לכן הם יקבלו טומאת אוכלים. עוד אילמה טובה ולומר לא. אפילו למען דאמר טרפה אינה חיה, ואז באמת גם דגים נחשבים מתים ברגע שמצווה עם סימן טרפה, עדיין יהיה ספק. הנמי לבהמה דיוש במינה שחיתה. לכן כשהיא נטרפה היא לא רואה לשחיתה. אבל דגים דאין במינן שחיטה לכאורה, אימא לא, הם לא נחשבים כמתים, הגמרא אומרת תיקו, הדבר נשאר בתיקו ללא תשובה. נראה פה מה נפסק בתיקו הזה בהלכה. מביא הרמב״ם, אני חוזר על זה מקודם, דגים הם מתי מקבלים טומאה משימותו. מוסיף הרמב״ם לגבי דגים. נולד בהם טרפה ונטמאו כשהם מתנדנדים, והרי יש ספק בדבר, אם נחשבים כמתים הועיל ונטרפו עיניים עד שימנו כאב ולא יתנדנדו. אז אם כן, יש פה דבר שהוא ספק, יש לנו ספק איך להגדיר את המצב הזה. עכשיו אנחנו מדברים לגבי חלב של עובר שנמצא במעי של האמא שלו. מה השאלה? איטילה נפל. בהמה שהפילה נפל, הכוונה היה לה עובר שלא קלו חודשיו, הוא בן 8 ימים. רבי יוחנן אומר, חלבו כחלב נבלה בהמה. כלומר, מי שאוכל את החלב של העובר הזה, כמו שאוכל חלב של בהמה, והאיסור בקרב. ואילו רבי שולקיש אומר לו, שהחלב זה כחלב חיה. כלומר, זה לא כמו חלב בהמה שהאיסור בקרב, אלא זה כמו חלב של כל בשר הנפל, כמו חלב של חיה, ולכן הוא עשו משום נבלה, אבל לא משום של איסור כרת של חלב. רבי יוחנן סובר שחלבו כחלב בהמה, למה? זה אוויר הגרים. כלומר, ברגע שהוא יצא לאוויר העולם, אז זה גרם לכך שהוא נקרא שם בהמה, ולכן מכיוון שהוא נולד, הוא נקרא בהמה, והחלב שלו עשו כמו כל בהמה. אבל רבי שמעון לקיש אמר, חלבו כחלב חיה, למה? כי לא רק האוויר גורם, אלא גם החודשים גרמי, גם החודשים של העיבור הם גורמים שלא שם בהמה. ולכן מכיוון שלא שלמו לו חודשיו, הוא לא נקרא בהמה, ולכן גם החלב שלו אין לו איסור של חלב, אלא זה כמו הבשר, וכמו שהבשר כולו אסור כבשר נבלה, גם החלב, כלומר חלב לא נוהג, אם אין בו שם של בהמה, מתי החלב נוהג שזה שם של בהמה? זה לא נקרא בהמה. אם זה לא בהמה ולא, זו המחלוקת כמו שראינו. ואיכא דאמרי, יש מעמידים את המחלוקת אחרת. ואומרים ככה, כל איכא דלא כלו לו חדשיו לא כלום. כלומר, במקום שעדיין לא כלו לו חדשיו, שהוא לא בן 9 חודשים, אז החלב בוודאי לא חלב בהמה. כי פליג איפה יש מחלוקת ביניהם, איכא דאושיט ידו לבהמה ותלש חלב של בן 9 חי ואכל. פה מדובר באדם מקצוען שהוא משיק את היד כל המעיים של הבהמה, ובתוך המעיים מכניס את היד בתוך העובר ומוציא את החלב של העובר של המעיים, ומדובר פה בעובר בין 9 חודשים, אנחנו יודעים, והוא חי, והוא אכל את החלב. מה רבי יוחנן אומר על איזה איסור עבר שחלבו כחלב בהמה? למה? כי חודשים גרמה, הוא היה בין 9 חודשים, זה חלב בהמה והוא עבר לאיסור. ורבי שמעון לקיש אומר שחלבו כחלב חיה, למה? כי חודשים, וגם אוויר הגרמה, נכון שהגיע לחודשים, אבל הוא עדיין לא יצא לאוויר בעולם. אז אין איסורו איסור כרת, לפי רבי יוחנן איסור כרת, כמו חלב בהמה לפי רבי לקיש, איסור אבל לא איסור של כרת. אז אם כן ראים פה מחלוקת בין רבי יוחנן לבין רש לקיש. מה הגדר של החלב של הנפל? אמר שפי רבי יוחנן החלב שלו כמו חלב בהמה, לפי רש לקיש החלב שלו כמו חלב חיה. אין דבר רבי יוחנן לרש לקיש, הוא מקשה עליו, קושייה. מקשה עליו רבי יוחנן על רש לקיש. נקרא פה את את הקושייה ביניהם. הרי כתוב, המדרש מביא, מה שרש"י מביא פה את זה, מאיפה אנחנו יודעים שחלב שנמצא במעי עובר עמו לאחר השחיטה שלה, כלומר שבן פקוע, הוא לא נקרא חלב, נאמר בקורבן השלמים שצריך להקריב את החלב ואת שתי הקריות ואת החלב שעליהם. ואם גם כן הכוונה הייתה גם לשליל, גם בן פקוע, אז היו שם 4 כליות. אומרת פה הגמרא, מה החלב משתי כליות מאוד באשם? מוצא מכלל שליל, אז כל מוצא מכלל שליל. כלומר, מה אתה למד? שמה החלב משתי הכליות שמרות באשם מוצא מכלל שליל, כלומר כמו שהחלב בתורה שציפתה להקריב באשם, הכוונה היא לחלב ולא שליל, אז גם כל הקורבנות, אז מוצא החלב בכלל שלי, כלומר החלב של השליל הוא פסול להקרבה כשצריך להקריב חלב, חלבו. עכשיו אמר רבי יוחנן מקשה על רש לקיש, הוא אומר לו כזה דבר, בשלמה לדידי היינו נצריכה למיעוטה. כלומר אני הרש סובר שהעובר אם כלו חודשה נקרא בהמה בפני עצמה, לכן צריך פסוק למעט את החלב שלו מהאיסור של האכילה ומהקרבה. אבל לדידך לפי שצריכה שאתה הרש לקיש סובר בכלל, שכל שליל, כל בן פקוע הוא לא נקרא בהמה, אז ברור שהחלב שלו לא נקרא חלב. למה צריך פסוק להגיד לי שהוא לא ראוי להקרבה? אומר לו רש לקיש רבי יוחנן, אין הכי נמי, תעמדי דינמי מאחה, גם אני סובר כזה דבר. אני הרי למדתי, מכתור אתה רואה שחלב של שליל הוא שונה משאר הדברים, לכן אני לומד שחלב של שליל הוא לא חלב בכלל, ולכן גם אם הוא תלש חלב מתוך הבמה, זה לא כמו חלב בהמה והוא מותר. כי אחרת אני כן הייתי אומר שהם בכלל אותו חלב. וכדאמר יש אמרו שקשו את זה להפך. איתר יש לקיס לרבי יוחנן, הוא שאל אותו. הרי המדרש בשורת כהנים שואל, מניין שחלב בן פקוע אין עליו שם של חלב לגבי ההקרבה? מה חלב הוא שתי כליות מרות באשם מוצא מכלל שליל, כלומר חלב באשם הוא לא יכול להיות של שליל, כי אין שם באשם, רק מעשבה מסחרים. אף כל מוצא מכלל שליל. וככה רש לקיש מסביר את הקושייה מהצד שלו. בשלמה לדידי מישהו מאחים, הם יעתו רחמנה, לכן החלב מותר באכילה, והתורה מייתה אותו מילה קרבה, אלא לדידך, הרי זה אותו בחלב, למה צריך למעט אותו? אומר לו רב יוחנן לרש לקיש, מדדעה והמחוסר זמן. כלומר, כמו שאני יודע שמחוסר זמן פסול להקרבה, למשל, בהמה, שלא עברו 8 ימים לידה, הרי רק מיום השמיני והלאה ירצל קומן, לא לפני כן. ולמרות שכבר שלמו החודשי עבור שלה, ויצא לביר העולם, עדיין אתה רואה שלא מקריבים את המשיעת ימים ראשונים. עושה דבר גם כן, גם החלב של השלי, הוא מעט הכתוב אותו מהקרבה, למרות שכבר זה נחשבת כבהמה גמורה. עכשיו, שאלה אחרת לגמרי. אנחנו עדיין בשאלת בן פקוע. מה יהיה בבן פקוע? ששחטו את אמא שלו והיא נמצאת טרפה. האם עכשיו אפשר לשחוט אותו עצמו ואז הוא יהיה מותר? אמר רבי עמי השוחט את הטרפה ומצא בבן תשעה חי לדברי האוסר מתיר, לדברי המתיר אוסר. זה דבר מעניין. אם שחטו בהמה והבהמה יצאה טרפה בשחיטה שלה, אבל מוצאים שהיה לה בפנים חובר בן תשעה שהוא חי. אז רבי מאיר שאוסר את הבן תשעה חי, שהוא אומר שצריכים לשחוט אותו בפני עצמו ושחיטת אמו אינה מתירתו, הוא יתיר את העובר הזה באכילת כשחט אותו והוא יהיה מותם. אבל המתיר, מי שסובר שעובר בן תשעה שנמצא בבהמה, הותר בשחיטת אמו, אז הוא יבוא ולומר שהוא יאסור. למה? כי הוא חלק מהשחיטה של אמא שלו, ואי אפשר לשחוט אותו בפני עצמו. רבא אמר לו, רבא מקבל את זה אחרת, והוא אומר, לדברי המתיר, נמי מותר, גם מי שמתיר, הוא בא בן תשעה חודשים שחיטת אמו, גם כן יהיה מותר. למה? ארבעה סימנים, אך שרבה רחמנה. כלומר, יש ארבעה סימנים שהתורה הכשירה בו את התורה. אז או בשחיטת קנה ובשת של אמא שלו, או בשחיטת קנה ובשת של עצמו, כלומר, יש פה ארבעה סימנים. אז אם כן, כשהתורה אמרה שהעובר הזה פטור משחיטה בגלל שכתוב כל בבהמה תאכלו ששוחטים את האמא וזה פותר גם אותו, אז הכוונה היא כדי להקל עליו ולהתיר אותו. אבל אם בשביל להתיר אותו אתה צריך לשחוט אותו כי אמא שלו יצאה טרפה, אז בוודאי בוודאי שאתה יכול לשחוט אותו והוא יהיה מותר. אם כן, אליבא דכולי עלמא, הוא צריך להיות מותר. ואכן כך נפסק להלכה. מביא הרמב"ם בפרק ה' מהלכות מאכלות האסורות, קרא את הבהמה או שחט בהמה טרפה, ומצא בה בן תשעה חי, צריך שחיטה להתירו, ואין שחיטת אמו מועלת לו. אבל אם כלול לא גמור לו חודשה, ואף לשוחט בהמה טרפה, הרי זה אסור מפני שהוא כאיבר מאמו. אז עד כאן ראינו שכך למעשה גם נפסקה ההלכה. ממשיכה הגמרא ומביאה לנו עוד בעניין הזה דעות שונות. אמר רב חיסדא שוחט את טרפה ומצא בה בן תשעה חי, שחטו בהמה והיא נטרפה בשחיטה, ומצאו בפנים בן תקועה, בן עובר שנמצא בתוך מאה. אז מה אומר רב חיסדא, מה הדין? שבאמת זה טעון שחיטה, צריך לשחוט אותו בפני עצמו. וגם כן, מכיוון שהוא בפני עצמו, גם כן יהיה חיה בזרוע לחיים וקיבה. ואם מת, טהור מלטמא במסם. עכשיו, אם הוא מת בלי שחיטה, אז מכיוון שהשחיטה של אמא שלו מטהרת אותו, מועילה לו לטהר אותו מטומאת נבלה כמו לעצמה, למרות שלאכילה זה לא מועיל. עכשיו, אנחנו רואים שרבא סובר כמו רב עמי, שלפי חכמים, שהם מתירים את שחיטת העובר שנמצא במים או בתשעה וחי, הוא נחשב כשחוט ועומד לשחיטת אמו מתירתו, וכשהאימא שלו טרפה אתה לא יכול להתיר אותו בשחיטת עצמו כי הוא כבר נחשב כשחוט. אז מקשה רבא לפי רב חיסדא, אומר לו ככה, אומר לו רבא לרב חיסדא, טעון שחיטה כמען, לפי מי אתה סובר שמותר בכלל לשחוט את העובר הזה שאימא שלו טרפה? כרבי מאיר, שרבי מאיר סובר שבן תשעה צריך להתיר אותו בפני עצמו, לשחוט אותו בפני עצמו, ולפי חכמים זה לא יכול להיות. ואם מת טהור מלטמא במסע כמן כרבנן, אבל אחר כך בהתחלה את אומרת דבריך כמו רבי מאיר, אבל לסוף דבריך הם יהיו כמו רבנן. כי מה אתה אומר? שאם מת הוא טהור מלטמא במסע כמו רבנן, שהם סוברים שהשחיטה של אמא שלו תועילו לטהר אותו מדי נבלה כשהיא נעשתה טרפה. אז יוצא שיש סתירה בדבריך, הרי של הדברים שלך אתה סובר כמו רבי מאיר, והספר כמו רבנן. עונה לו רב חיסדא לרבא ועונה לו, ולטעמך, הרי מה אתה אומר שהדברים שלי סותרים אחד את השני? הדתני רבי חייא, הרי כתוב בברייתא בשם רבי חייא, שימו לב, השוחט את הטרפה ומצא בה בן תשעה חי, שחט את הטרפה ומצא בה בן תשעה חי, טעום שחיטה וחייב בזרוע לחיים וקיבה, ואם מת הוא טהור מלטמא במסע. אז גם פה אתה יכול להקשות את אותה קושיה, אם אתה אומר שהוא טהור שחיטה כמען כרבי מאיר, שסובר שבין תשעה חודשים זה עובר פנתו וטהור שחיטה, ומה שהוא אומר, ואם מת טהור מלטמא במסע, זה כמו רבנן. אז מה שקשה עליי, קשה גם כן יהיה על דברי רב חיסדא, על רב חייא. עונה לו רבא לרב חיסדא, זה לא אותו דבר, הלא קשיא. למה מה שרבי חייא אומר, ואם מת הכוונה היא, אם כבר מצאו מת כאמר. כלומר פה מדובר שאם מצאו אותו מת, במעיל של אמא שלו, אז שיטת אמא מתירה אותו, אלא לדי דרכה זה, אבל לפי שיטתך, אז יהיה קשה להבין את הדבר. עונה לו חידה, אמר לי לדי דינה מלוקה, זה ארבעה סימנים, אף שמרח מנער. כלומר, גם לפי שיטתי זה לא קשר, למה? כי יש ארבעה סימנים שהכשיר התורה בעובר, וזה לפי שיטת חכמים, שחכמים סוברים שבין תשעה חיים מותר בשחיטת אמו, ולכן תועיל השחיטה של האמא שלו לטהר אותו. אומרת הגמרא, כיסה לי כרבי זרע, כשרבי זרע עלה לארץ ישראל, כמו בהרבה מקומות נוסף, סיפורי הלכה כשהוא בא לארץ ישראל, אשכחן רבי אסי דייתי וקבר לאשמטה. כלומר, כשרבי זרע עולה לארץ ישראל, אז מוצא אותו רבי אסי את רבי זרע, שהוא אומר את כל השמועה הזאת, איך היה דין ודברים פה בין רב חיזה לבין רבה, אומר לו רב אסי לרבי זרע, ישר, וכן אמר רבי יוחנן, כלומר ישר כוחך מה שאמרת, שבארבעה סימנים הכשיר התורה בעובר, שניים שלו ושניים של אמא שלו, וגם הוא אמר לו, ואכן כן אמר רבי יוחנן. עכשיו עומד אומרה, רבי זרע אומר, כשהוא אמר את דבריו, מי שם רבי יוחנן, אמר לו לכאורה מכלל דפלג לרבי שמעון לקיש, אם אתה מתכוון לומר שבאמת הלכה כרבי יוחנן, אבל רבי שמעון לקיש חולק עליו, אומר את זה, מי שהבשה אלה ושתק לשתק, ולא ענה. מה הכוונה? אומר רבי יקדעים, מי שהבשה אלה ושתק לישומים, שהוא היה שתי מים בית מדרש, ולכן הוא לא ענה. ראינו במשנה שרבי שמעון זורי אומר, אפילו בין חמש שנים וחודש בשדה, עדיין שחיטת אמו מתיר אותו. זו המחלוקת, עד מתי הבן תקועה זה נחשב כבן תקועה, והוא לא צריך לשחוט אותו. אז ראינו במשנה שרבי שמעון אומר, שאם עדיין הוא, אם עדיין, אנחנו רואים פה שאם עדיין, בין חמש שנים והוא חורש בשדה, אז שחיטת אמו מתארתו, כך אומר רבי שמעון שזורי, עומד הוא הלכו ראינו תנא קמא, כלומר מה שאומר רבי שמעון שזורי, זה מה שאמרו חכמים, שאם הוא נמצא בין תשעה חודשים במאי אמו, אז הוא מותר בשחיטת אמא שלו, ולא צריך לשחוט אותו. אז מה המחלוקת בין רבי שמעון שזורי לבין רבנן? אמר כהנא, הפריס על גבי קרקע אבן כבניו, כלומר, אם הוא עומד עכשיו על הפרסות שלו, על גבי הקרקע, זו המחלוקת ביניהם, שמה יודעים, שלפי תנא קמא, אם הוא לא הפריץ, הוא לא צריך שחיטה, אבל אם הוא הפריץ, צריך שחיטה, מי די רבנן? למה? כי חכמים גזרו, שמה יבואו להחליט, ולא ידעו, שהוא בן תקועה. אבל רבי שמעון בן שזורי לא קיבל את הגזרה הזאת, ולפי דעתו, בן תקועה לא צריך שחיטה לעולם, ואפילו אם יהיה בן חמש שנים שהפריץ על גבי הקרקע, לא חוששים למתיים, הוא לא צריך שחיטה. עכשיו יש פה עוד עניין, שימו לב. ולד של בהמה, שיש לו יחס מעניין, שגם אבא שלו וגם אמא שלו היו בני פקועה. אז אם אבא שלו בן פקועה ואמא שלו בן פקועה, אז הוא עצמו נחשב כמו שחוט. ולכן באמת יצא, שלפי חכמים, השחיטה היא מרבנן, ולפי רבי שמעון שזורי, באמת הוא מותר באכילה, בלי שחיטה בכלל. אמר המשרשה לדברי, אומר זה חנן יש אומר שחוששים לזה רעב. כלומר, מתי אני מגדיר את הנולד כמו מי? אז אנחנו אומרים שחוששים גם לזה רעב, כלומר גם האמא וגם זה רעב. אז אם כן יוצא שבן תקועה, אם זה בן תקועה זכר שהוא מותר באכילה בלי שחיטה, אז בן תקועה בעל בהמה מליאת הוולד, אין לו תקנה. אם הוא בעל בהמה שתלונה שחיטה, אבל אז זה אין לו תקנה. למה הוא כמו מי שאין לו אלא סימן אחד מצד האמא שלו? כי הסימן האחד מצד שאבא שלו בן תקועה הוא שחוט, לכן השחיטה לא נוהגת פה. אמר רבה יהיה לו הכל מודיעין בקלות, בן תקועה שמותר, מה הייתה מדכון? מי תדת מי המתקר תחיל לאינשי? כבר אם יהיה בעובר קלות, הכוונה שהפרסות שלו הן לא מחולקות כמו כל שאר בהמה כשרה, והוא בן תקועה ימותר בלא שחיטה אפילו לאחר שהפריד לכל הדעות. למה לא גזרו פה שחיטה?
לכל מידה, זה תמיע מתחיל לאיש, כל דבר שמוע, אנשים זוכרים אותו. אז כולם זוכרים שהעבר זה היה בן תקועה, והם לא יבואו להחליט לגבי בהמה אחרת, שהיא תאונה שיכולה לאכל גם בלי שחיקה. אי קדם רעם הרבי אומר לו, הכל מודים, כלומר גם רבי שמעון שזור וגם חכם יודעים שמה, והעובר שהוא קלות בין קלותה. כלומר, עובר שהוא קלות בין לבמה, שגם היא הייתה קלותה. והעובר הזה היה בין תקוע שהוציא אותו, שיהיה מותר בלי שחיטה. אפילו אם הפריט, מה הייתה מטרית? מטרית מי הם מתקרחירים? שיש דברים תמויים יש בעובר הזה. גם קלות וגם אמא שלו קלותה, ולכן כולם זוכרים את כל הסיפור הזה. הלאה. אמר זעיר אבא רב חנין אל החקר רבי שמעון בן שזורי. כלומר לחקר רבי שמעון שזורי שבן תקוע לא צריך שחיטה, אפילו מדי רבנן לא חוששים. וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר גם בבנו ובן בנו, גם בבנו ובנו של תקוע בלי שחיטה, עד סוף כל הדורות, והוא לא גזר פה שחיטה מדי רבנן שהם החליפו באחרת. ורבי יוחנן אמר, הוא מותר ובנו אסור. כלומר בן תקוע עצמו מותר בלא שחיטה, אבל הבן שלו אסור בלא שחיטה, אלא הוא צריך שחיטה מדי רבנן. למה כשהוא נולד בצורה רגילה, לא כבן תקוע, אז יבואו להחליף בינו לבין שאר הבהמות. עכשיו אומרת פה הגמרא, שבאמת, עדה ברחבו אבא לבן תקוע. היה פה סיפור, שאבא בן חבו היה לו בן תקוע, זה נפל רובה על אש, קפץ עליו זה וטרף אותו, אז הוא לא יכול לחיות עוד. עת על כמדי רב אשי, בא רב עדה ברחב, ולפני רב אשי לשאול מה אתה רוצה לשחוט לפני שהוא ימות או לא, אמר לזין שחט, ללך לשחוט אותו מיד, למה כמו חכמים שהם סוברים, שבן תקוע שפריס על הקרקע, צריך שחיטה מדי רבנן. אומר לו רב עדה, ואמר זין אמר חנין, הלכה כרב שמעון שזורי, וכן הרב שמעון שזורי מתיר בבנו ובנו, עד סוף כל הדורות, ואפילו רב יוחנן שהוא חלק עליו, לא כאמר אלא לגבי בנו, אבל הוא הבן עצמו, לא יצטרך שחיטה גם לפי רב יוחנן. אומר לו רב אשי, רב יוחנן לדברי רבי שמעון שזורי כאמר. מה שהוא אמר שהוא מותר בני אסור לא לפי שיטתו, אלא רק לפי שיטת רבי שמעון שזורי. שואל עד הבר חבו לרב אשי, ואמר רבין בר חנינה אמר אולה, אמר רב חנינה לחק רבי שמעון שזורי. ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי במשנתנו הלכה כמותו. אז למה אתה פוסק כמו חכמים? אמר לאנה כי אסביר לי, אמר רבי יונתן הלכה כרבי שמעון שזורי, במה דווקא לגבי מסוכן ובתרומת מעשר של דמי. מה הם שני המקרים? אתה הלכה כרבי שמעון שזורי, אז שני מקרים מאוד מסוימים. המקרה הראשון זה מסוכן, דתנן, יש משנה במסרת ויטין. בראשונה הם אומרים היוצא בקולר, ואמר כתבו גלישתי הרי אלו יכתבו. כלומר בהתחלה אמרו מי שיוצא להרג למלכות ואומר כתבו גט לאשתי, גם אם לא אמר תנו לה, זה כאילו שאמר לכתוב ולתת והם נותנים. למה? כי סביר להניח שהוא עשה אותם גם לכתיבת הגט וגם לנתינה שלו. ואחר כך הם חזרו לומר שגם המפרש לא יוצא בשיירה, גם כן אם אמר רק שתכתבו סומכים עליהם. רבי שמעון שזורי אומר גם המסוכן, גם חולה מסוכן, ובדבר הזה הלכה כרבי שמעון שזורי. עוד דין השני, שהלכה כמותו במה, כרבי שמעון שזורי בעוד דין, תרומת מעשר של דמי, דתנן. תרומת מעשר של דמי חזרה למקומה, שמעון שזורי אומר, אף בכל שאלו ואוכלו על פי. המקרה הוא כזה, אדם שלוקח פירות מידי אדם שהוא לא נאמן על המעשרות, אז כתוב במשנה בדמי, שכשהוא לא יודע, אז חכמים מחייבים אותו לעשר פירות, כמו דין של דמי. עכשיו, הוא שכח לעשר בערב שבת, והיה צריך להחמיר, הוא שואל את המוכר בשבת, אז אם לא יסרתי אותו, אותם סומכים עליו מצד כבוד השבת, אבל ביומרול לא נאמן. ותומן מעשר של דמי, שאחרי שהוא הפריט החזרה למקומה בתוך נתאר בבבי עשרה, רבי שמעון בן שזורי אומר, אף בכל שאלו ואוכלו אף פי, כלומר שאתה מוכר שהוא לא נאמן על מעשרות, ואתה יכול לאכול אותו על פי, כי אין פה שום אפשרות לתקן את התערובת הזאת.
ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.